אז שלום לפרופסור רחל אלבוים דרור, פרופסור לחינוך מהאוניברסיטה העברית. שלום לך.
שלום רב.
קראתי מאמר שכתבת שפורסם בעיתון הארץ, שהכותרת שלו זה זהירות תיאולוגיה חילונית. הבנתי מהמאמר שבעצם את קוראת לניעור התשתית או האקסיומה הערכית שבעצם מונחת בליבותיהם של הציבור הישראלי שחילונים כדתיים, ואת בעצם אומרת שצריך לשנות את התפיסה התיאולוגית החילונית ליותר תפיסה חילונית לגבי היחס של יהודים למדינת ישראל היום. אז הייתי מעוניין שתרחיבי קצת בעניין.
טוב, אם תרשה לי בקיצור לחזור ולהדגיש, כי הדגשים שלי קצת שונים, אני לא יוצאת מתוך איזושהי מחשבה פוליטית שחשוב לי שהחילוניים יישארו חילוניים וכו'. הגישה שלי היא שהחברה הישראלית, שהיא ברובה הגדול מגדירה את עצמה כחילונית, למעשה פועלת לאור ערכים, יעדים, אמונות, שנטועים בתוך העולם הדתי. האם זה טוב, האם זה רע, אני לא שואלת את עצמי לעיצומו של עניין של חילוני ודתי. אני חושבת שאנחנו נמצאים במצב רע, כשאנחנו לא מודעים למעשינו, לא מודעים לתשתית המחשבתית שלנו. זו הנקודה, ובעיניי יש לזה חשיבות מאוד רבה של גישה יותר ביקורתית כלפי עצמנו, לברר מי בעצם אנחנו ולאן אנחנו רוצים להגיע. ואני חושבת שיש פה תפקיד חשוב מאוד לחברה הישראלית ולמערכת החינוך שלה, כמו למערכת התקשורת, שצריכה לעזור לנער את השכבות האלה שבחלקן אנחנו אוהבים להסתיר אותן, כדי לדעת יותר מי אנחנו, מה אנחנו עושים עכשיו ולאן פנינו מובילות. אז זו הטענה שלי, כלומר אני לא נכנסת לשאלות מה יותר טוב וכדאי שהיא תהיה יותר דתית או תהיה יותר חילונית, אני מדברת על התהליכים שמתרחשים בתוך החברה הישראלית שהיא מגדירה את עצמה כחילונית.
הבעיה היא פה שבעצם החילונים, גם לפי מה שאת כותבת, הם כן יודעים מה הם רוצים. הם רוצים את ארץ ישראל לפי תפיסה דתית. זאת אומרת, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. זאת התפיסה, גם את כותבת כך, זאת התפיסה החילונית, שהיא באה ואומרת, זכותנו על ארץ ישראל בזכות הכתובים בתנ"ך כספר של כתבי קודש. זאת אומרת, הם יודעים מה הם רוצים, ואם אני מבין נכון...
לא, לא אומרת שהם לא יודעים. אני חושבת שרובם לא יודעים. הנקודה שלי היא, אם אתה מאמין שארץ ישראל שייכת לעם היהודי, כאדוני אמר לאברהם ולבניו, אתן אותה, אתם, יש לכם גישה דתית, לא גישה חילונית. עכשיו, החילונים לא אומרים את זה. זה מה שנמצא בשכבות היותר מוסתרות, בוא נאמר. וזו הנקודה שלי. אם אתם מאמינים בדברי אלוהים, בסדר. אז אתם אנשים דתיים שמאמינים למה שכתוב בתנ"ך, או לפיו אתם הולכים ובעדו אתם נלחמים. אבל אם זה לא מה שאתם מאמינים בו, אם כשאתם מגדירים את עצמכם חילוניים, צריך לבדוק מחדש מה הזכות שלנו על הארץ. יש כאלה שאומרים שהזכות היא זכות היסטורית, שזה טיעון מעניין, וגם הוא נשאר בלתי מובן עד הסוף. מה זה זכות היסטורית? עד איפה מגיעה זכות היסטורית, מה התוצאות הלוואי של זכות היסטורית וכולי, לברר מה זה זכות היסטורית. יש לנו, אין לנו, עד כמה יש לנו, מה המגבלות שלה, או אחרים שאומרים, לכל עם יש זכות להגדרה עצמית. היהודים מגדירים את עצמם כעם, ולכן יש להם זכות להגדרה עצמית במדינה שבה הם חיו.
ומה דעתך האישית?
אני לא רוצה להיכנס כאן לשאלות של מה דעתי האישית. דעתי האישית היא שאנחנו לא עורכים ביקורת על עצמנו. זו הנקודה העיקרית. למה נגיע אחרי שנעשה את הביקורת הזו, זו שאלה אחרת. אבל ראשית כל צריך להתחיל בגישה ביקורתית. מי שלא עוסק בביקורת עצמית כלפי עצמו וכלפי החברה שלו, הוא למעשה חי בגן עדן של שוטים, הוא מכריז הכרזות ברמה אחת, ונוהג ברמה שונה לחלוטין. זו הטענה שלי, וכאן מאוד לי חשוב, כמי שעוסק בתחום החינוך, לראות במה החינוך חוטא לדבר הזה.
כשאת אומרת חינוך, את מתכוונת לאו דווקא לבתי הספר או למערכת החינוך.
אני מתכוונת למערכת החברתית בכללה, הצורה שבה היא עוסקת, כולל באמצעי חינוך. למשל, בעיניי ההשפעה, מתוך מה שאני רואה ובודקת, ההשפעה על הדור הבא, השפעה על אותם ילדים שאנחנו בגיל 18 שולחים אותם להתגייס לצבא, היא יותר מכלי התקשורת המוניים מאשר ממה שבית הספר מלמד, זה א'. ולכן יש חשיבות רבה מאוד למי שעוסק בחינוך, לא רק לעסוק במה שקורה בכיתה, אלא במה שהילדים רואים, במה שהם שומעים. ילדים הם יצורים רגישים מאוד, או לפני שהם מבינים דברים אותם. ולכן צריך לעשות בדיקה יסודית של כל האמצעים שלאורם מתחנך הדור הבא. עכשיו, לגבי החינוך עצמו, אני חושבת שיש לנו כאן בעיה רצינית מאוד, שטיפול שרוצה להשיג תוצאות בקצרה, מוביל לדרך מאוד ארוכה ומאוד מתסכלת, ולא תביא לתוצאות המקוות. אין ברירה בתוך מערכת החינוך, אלא ללכת בדרך הארוכה. בדרך הארוכה מתחילה בלשאול מה ילדים ישראלים יודעים על התרבות שלהם. והתשובה היא מצערת מאוד, מצערת מאוד. מצד אחד אנחנו מאוד מהללים את עצמנו על התרבות היהודית שלנו, שבאמת הייתה אחת התרבויות בעלות ערך מוסרי רב כבר בעבר, אבל הילדים לא יודעים את זה. הם יודעים את הסיסמה, הם לא יודעים מהי התרבות היהודית הזו. כל ילד כמעט, מבית ספר יסודי, מבית ספר תיכון, שאני שואלת אותו מה הם לומדים עכשיו בתנך, מיד נאנחים ואומרים משעמם. כלומר, אם מסתכלים על ספר כזה שהוא יחיד במינו, ודברים אחרים, כולל המשנה, כולל המדרשים, שממש מתבקש ללמד אותם בבתי הספר, הילדים לא יודעים על זה כלום. איך אפשר ליצור קשר למדינה, לעם, לתרבות שלו, מבלי שהם מכירים בכלל את היסודות האלה? זה לא מעניין אותם. עכשיו, אם התרבות שלך לא מעניינת אותך, כי לא מלמדים אותך כמו שצריך, זה מעמיד סימן שאלה גדול. עכשיו, אני לא מתפלא שבימינו אלה, שיטות הלימוד הנהוגות לא מדברות ללב הילדים. עכשיו, עוסקים כל כך הרבה בהייטק, אבל כל ההפניה היא שלכל ילד יהיה מחשב וכדומה, בשעה שהיסוד הבאמת חשוב זה התוכנות. איזה תוכנות מכינים? האם מערכת החינוך, למשל, מאבדת תוכנות של משחקי מחשב שדרכם אפשר יהיה ללמד ילדים על תרבותם לאורך כל ההיסטוריה? ולא רק תרבות מכיוון אחד, אלא את רב התרבותיות, את הגישות השונות שקיימים בה, את הוויכוחים, את הקונפליקטים. בזה לא עוסקים כמעט, לא בתוכנה מבחינת טלוויזיה, מחשב, חדר הכיתה, ולא בשום דבר שעוסק, זה אחד הדברים המעניינים במערכת החינוך הישראלית. מערכת החינוך הישראלית מפחדת מאוד ממה שהיא קוראה מציינת כהשפעה פוליטית. עכשיו, אני לא בעד זה שיכנסו ותהיה אינדוקטריניזציה פוליטית בתי הספר, אבל אני חושבת שלא צריך לברוח מהבעיות שזה מעורר, מהקונפליקטים שזה מעורר, מהדעות השונות הקיימות. ברגע שאנחנו לא מלמדים ילדים, כמובן בהתאם לגילם, אין טעם להיכנס לגן ילדים או לכיתה בית ג' ולדבר איתם על קונפליקטים פוליטיים, אבל ילדים בתיכון שעומדים בפני גיוס, מה אנחנו מסתירים מהם? למה אנחנו לא מביאים את עיקר הבעיות שעומדות בפנינו, ועומדות בפנינו בעיות קשות מאוד?
תראי, באופן פרגמטי, באופן מעשי, יש לנו בעיה נוספת.
כן.
מבחינה סטטיסטית, נרשימו לכיתות א', מתוך כל ילדי ישראל, יש לנו 4 מגזרי חינוך. לממלכתי כללי נרשימו רק 35%, למערכת החינוך החרדית נרשימו 25%, לממלכתי דתי 15%, ולמגזר הערבי 25%. ובעצם לכל אחד יש אוטונומיה לתכנים. עכשיו, איך...
כמעט,
איך...
לא לגמרי, אבל כמעט.
מה?
לא לגמרי, מפני שכל החלק החרדי לא עוצה כרצונו, הוא אוטונומי.
הוא עושה מה, הוא מלמד מה שהוא רוצה, בעצם הוא וגם לא ידוע מקבל. מה הוא רוצה. עכשיו, לא הוא מלמד את חיים. התורה ואת המשנה ואת הגמרא. הם יודעים אותה, אבל הם יודעים אותה ללא ביקורת.
נכון.
זאת אומרת, כאשר אתה קורא על כיבוש יהושע את הארץ, ואתה קורא במשנה ובמדרשים שאישה היא חמת מלא צועה ופיה מלא דם, ואישה היא נחותה מגבר, והגויים אסור לחלל שבת כדי להציל אותם. איך בעצם את תתמודדי עם הבעיה הזאת? את מצד אחד רוצה שנלמד את הילדים שלנו את התרבות שלנו, כלומר את ארון הספרים, התרבות זה מתוך ארון הספרים שלנו, וארון הספרים שלנו הוא מלא ביסודות של העם היהודי הוא העם הנבחר. איך תתמודדי בזה במישור המעשי?
על ידי זה שאני ארוך דיונים. אני אקח את המשפט האחרון שלך, העם היהודי הוא העם הנבחר. אני חושבת שצריך להביא לדיון את הנושא הזה, במה הוא נבחר, מה במורשת התרבותית שלו קבעה אותו כמובחר, ויש מה להראות, כי באותה מידה שאתה מצטט ציטוטים מאוד שליליים כלפי נשים וכדומה, אתה יכול להביא דברים נהדרים מתוך המורשת התרבותית העתיקה. מה זה טרגי קומדיה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, שבספרים ובתרבות שלנו לא מביאים דברים, אלא מביאים ויכוחים.
מביאים מה?
ויכוח, יש ויכוח. רבי יוסי אומר ככה, ובית הלל ובית שמאי. יש ויכוח, כל אחד מתנה את גישותיו. זה לפעמים גישות מאוד רדיקליות ושונות זו מזו. כלומר, בעצם התרבות שלנו ביסודה מבוססת על דיאלוג, מבוססת על ביקורת, מבוססת על דיון, לא כזאת ראה וקדש, פרט לאותם מצוות שעליהם אין ויכוח. אבל המרבית של התרבות נותנת פתח לרב גוניות של דעות. והחלק ממערכת החינוך שלנו, אגב, כולל גם החינוך החילוני, הוא לא מביא, הוא מדגיש את הצד הדיאלוגי ואת הפנים המרובות של אותה תרבות עצמה.
אבל אני קצת מרגיש
להבשיל.
אני אגיד לך, אני באופן אישי מכיר מאוד את הטקסטים של הגמרא, המשנה, התלמוד והתנ"ך. זה נכון שיש שם דיאלוג, אבל זה דיאלוג שהוא מוגבל לתפיסת העולם הרבנית. זאת אומרת, יש איזה מין המגבלה, העיגול של מרחב הדעות הוא לא בלתי גבולי. הוא בעצם יש תחום שבתוכו יש דיאלוג עד גבול מסוים. אין, זאת אומרת, נניח אם אנחנו בטקסטים, את לא תמצאי הומניות בטקסטים, שלא של המשנה ולא של הגמרא, כי תמיד, תמיד, בסופו של דבר, היהודי עדיף על הגוי, תמיד, תמיד, בסופו של דבר, הגבר עדיף על האישה. אז איך, כאילו, איך אנחנו כחילונים נחבר את התרבות שלנו, ההיסטורית, כלומר, את ארון הספרים, עם התפיסות האלה? מה גם, שאיך את חושבת שניתן לפתור את הבעיה שיש לך 25% כל ילד רביעי לומד במערכת חינוך חרדית שהוא שם בכלל לא נותן דיאלוג. שם זה ממש כזה ראה וקדש.
עכשיו, רגע בוא נפריד בין הצד הדמוגרפי שהוא בעיה מאוד רצינית ובעיה שלא עוסקים בה ולא דנים בה וזה אחד הכישלונות הגדולים בעיניי. אבל בוא נדבר על עצם התכנים שדיברת עליהם. ראשית כל צריך לומר שהעמדות האלה שאתה מדבר נגדם, זה לא מספיק אומניות, לא עוסקות בזכויות אישה וכדומה, בתרבויות של כל העמים אתה תמצא את זה. אנחנו לא יוצאי דופן כאן. תמצא אפילו דברים עוד יותר גרועים, על ההתייחסויות לאנשים זרים, התייחסויות למיעוטים וכו' וכו'. דברים איומים ונוראים. זה לא סיבה שהם לא ילמדו את התרבות שלהם, ויציגו אותה, תוך כדי דיון בנושא. איך אנחנו מתקדמים אם אנחנו לא מציגים בצורה ביקורתית את הדברים? עכשיו, השאלה מה צריך ללמד ואיך צריך ללמד, היא לא שאלה שהיא ניתנת לחלוטין או צריכה להינתן בידי משרד החינוך שהוא יקבע איך צריך ללמד בכל מקום. יש זכויות לאנשים, להורים, להחליט על הכיוונים שלהם. אין בכך, זה, רק מדינה דיקטטורית יכולה להכריע בצורה כזו, וזה לא הרי מה שאתה מכוון אליו. אבל בתוך ההחלטה הזו יש צורות שונות של מידתיות. כמו שאנחנו קובעים שבכל בתי הספר בישראל ילמדו מתמטיקה. קבענו משהו, מה שנקרא גם הליבה. וצריך להגיע להסכם שזה מה שעושים. לצערי כי רב, במבנה הקואליציוני של ישראל, זה לא מתקיים.
אז לדעתך בעצם צריכה להיות איזה תוכנית ליבה?
ללא ספק.
לכל האזרחים, כולל דתיים, חרדים, ערבים, חילונים, שהיא תהיה הבסיס בעצם גם לפתיחות של איך ללמד, ולכל אחד תהיה איזה מין חופש חינוך מתוך הליבה, מתוך הבסיס.
כן, אבל אתה שאלת איך אנחנו כחילונים נלמד כשבמורשת התרבותית שלנו יש לפעמים דעות מאוד מאוד קיצוניות וכדומה שהתרבות שלנו מתנגדת להן. זו בדיוק הנקודה, לא צריך לפחד ולברוח מזה, צריך להציג את זה. לדבר, לראות את זה אגב בצורה השוואתית, מה קורה בתרבויות של עמים אחרים באותה תקופה היסטורית, איך השתנה העולם מבחינה זו, מה אנחנו עדיין רוצים לשנות בתוך המערכת הזו. הטיעון שלי הוא שלא צריך לפחד לגעת בבעיות רגישות, כי זה הסתרת פנים, הרי הילדים שומעים טלוויזיה, שומעים חדשות, רואים מה שקורה, שומעים את השיחות בין אבא ואמא וחברים שלהם, אז אין מה להסתיר. חוץ מזה שאני לא חושבת שיש לנו זכות בשנים האחרונות של התיכון, לפני שילדים נקראים לצבא, להסתיר מפניהם את היסודות של התרבות שבשמה הם הולכים, ולדון בהם. ואם אנחנו נעשה את זה בדרכי קיצור, על ידי שיבואו קצינים וינסו לעורר מוטיבציה, זו דרך קצרה מאוד, אבל דרך גרועה מאוד, היא לא תיצור לנו דור ששורשיו בתרבות שלו, שהוא דן בה, שהוא חושב עליה, שהוא מתלבט בה. בעיניי אנחנו כל הזמן עוצמים את העיניים שלנו מלראות את הדרך שבה אנחנו הולכים, ואחר כך יש לנו תלונות. יש תלונות כלפי ההורים וכלפי בית הספר, בייחוד ההורים מתלוננים על בית הספר, כשאנחנו לא עושים ביקורת עצמית שלנו. ילד שאבא שלו נוהג בפראות לא יהיה נהג טוב גם אם נשלח אותו לעשרה קורסים על נהיגה מונעת. ואותו דבר מבחינה עמוקה יותר של ערכים אחרים. אי אפשר לגדל דור על ידי זה שעוצמים עיניים וחושבים שאם לא נספר להם על הקונפליקטים שישנם, על בעיות מוסריות, על בעיות הומניות, אז הם יהיו פטריוטים. זה לא נכון. גם אם אנחנו נהפוך אותם לפטריוטים ולזמן הקצר, ילדים כאלה גדלים, מתפתחים והם מרגישים שבגדו בהם, שלא הסבירו להם, למדו איתם, שלא היה דיאלוג בבית הספר. עכשיו כמובן, לומר לך שזו משימה קלה, לא, זה קשה מאוד.
אז הנה
אתה קובע את הגבול בין פוליטיזציה של החינוך לבין פתיחות וביקורתיות, שאלה קשה, אבל לשם כך צריך לעסוק כמובן בהכשרת מורים.
אז איך מבחינה...
באוניברסיטאות אין כמעט סטודנטים שבוחרים ללמוד מחשבת ישראל.
אז איך, אני מאוד מסכים ומחובר למה שאת אומרת, ואני לא רק מחובר, אלא אני אפילו מודאג, אפילו ברמות קיומיות לחברה הישראלית.
אני מסכימה איתך.
ואני שואל ותוהה, ואני אגיד לך אפילו את אשר על ליבי כלפי אנשי האקדמיה שמבינים את הנושא הזה. כי אני פוגש הרבה אנשי האקדמיה שמבינים שהחברה הישראלית לא נוגעת ביסודות שאת מדברת עליהם, ואף על פי כן, כולם נשמע ככל ענות חלושה, ולא פועלים באופן כעזה פנים, בוא נאמר, ולהביא דעתם לחברה, לתקשורת, וצריך פשוט לצאת מגדרנו כדי להביא את הדעה הזאת, היות ולא מדובר באיזה מין משחק, אלא פשוט לקיומה הפיזי אפילו של חברה הישראלית.
א', אני מסכימה איתך לגמרי שהדאגה שלי לחורבן המדינה יותר מאשר הוא של גורמים מבחוץ ושל גורמים מבפנים.
נכון.
דבר שבכלל לא עולה לדיון הציבורי אלא בשוליים.
אז איך
לדון בזה?
אז בואי הנה, בואי נח... אני רוצה לשמוע את דעתך. למה אותם אנשים כמוך וחברייך שמבינים את הנושא הזה, ויש רבים כאלה, כי אני אגיד לך, אני אפילו הקמתי מפלגה בגלל הבעיה הזאת. מפלגת אור.
בבקשה?
מפלגת אור היא נקראת. וכדי לפתור בדיוק את בעיית היסוד הזאת. ואני נפגש עם אנשי האקדמיה רבים שמסכימים עם העניין הזה, ואפילו מודאגים לחורבנה של מדינת ישראל, אבל הם, אין בהם התלהבות של אש כדי לעשות את השינוי הזה, כי אנחנו לא מדברים על עוד 200 שנה. זה מדובר, גם מבחינה דמוגרפית, זה מדובר ממש, לדעתי לפחות, וגם הם מסכימים איתי, משהו בסדר גודל של 10 עד 20 שנה.
הדברים שלך מעוררים בעיה רצינית מאוד, ואני יכולה לומר לך, כשאתה מפנה אותה כלפי אנשי האקדמיה, ובצדק, אני מפנה אותה כלפי הסטודנטים, שהם כוח יותר גדול, יותר צעיר, יותר...
אבל הסטודנטים הם פרי כבר של הרעה החולה שקיימת, היא כאילו, הם כבר הפירות, זה מאוד קשה.
לא, יש ביניהם קבוצות שונות, אי אפשר להכליל על זה, את זה. אבל זו בעיה יסודית של מדינת ישראל, אתה לא רואה התמרדויות רבות בנושאים של מוסר, בנושאים של ערכי המדינה, ורואה אותם הרבה יותר בנושאים של שכר, אבל אי אפשר גם להשים את האנשים שחיים בקושי רב, והם רבים על פרנסתם. אז כל המבנה הזה, כדי לשנות אותו, צריך לשנות משהו מבפנים.
מה? איך נתחיל? איך לפי דעתך? אוקיי, אנחנו פרסנו את העובדות, ואנחנו רוצים לשנות את המציאות הזאת. איך, מאיפה הגפרור הראשון? מה אנחנו עושים מחר בבוקר?
אני חושבת שההתחלה צריכה להיות, למשל, היו שרי חינוך שרצו לשנות. אותו דבר כמו שמדבר על אנשי האקדמיה. אבל משך הזמן שהממשלות בישראל מוזיקות מעמד, הוא כל כך קצר שאי אפשר להספיק לעשות דברים. והבעיה, זה לא בעיה שאני יכולה, או אתה יכול להוציא מן השרבול תשובה, אבל בהחלט בעיה שצריך לעורר עליה.
איך מעוררים? איך מעוררים?
בכתיבה, באספות עם, בדיונים, איך נוצרות תנועות חברתיות? זה לא דבר קל, לא פשוט, וגם לא כל כך מהיר. כי יש אחדות שהם נוצרו במהירות מאוד רבה, אבל בדרך כלל זה תהליכים מאוד ארוכי זמן. שאלה באיזה מידה אנחנו מביאים למודעות החברה הישראלית את המצב שלה. כי אני חושבת שהחברה הישראלית במידה רבה הולכת בחושך.
כן.
ועל ידי חוסר הביקורתיות כלפי עצמה, היא הופכת עוד את עצמה לנכה. וכאן מתחילה השאלה, זה לא דבר שאנחנו נפתור אותו בשיחה ולא בשנה.
לא בשיחה, אלא, אבל לפחות להציע איזה דרך מעשית, ואת אומרת בעצם כמו, להתחיל כמו כל תנועה שקמה בהיסטוריה או...
מקבוצות קטנות,
מקבוצות
ודאי.
קטנות. טוב, תודה, פרופסור
אני
רחל.
אני מצטערת שלא הצלחנו לעורר את מה שאנחנו רוצים לעורר, אבל רצית לשמוע את דעתי.
כן, אומר. כן, אני, דעתך הייתה חשובה, והלוואי וישמעו אותנו רבים, ויקחו לתשומת ליבם, במיוחד אלה שמשפיעים עלינו כמו שרי חינוך ומורים ו... ואנשי תקשורת, וכל בעצם כל המרחב הציבורי, כל האקלים החינוכי פה בחברה הישראלית צריך להשתנות. זה בעצם מה שצריך להיות. ואני מקווה ששיחות כאלה, ולצרף עוד אנשים שאת מכירה, חברים, ידידים, לצרף אותם ולעשות כנסים, וזה מה שניתן לנו לעשות. ותודה לך, פרופסור רחל אלבוים דרומי, פרופסור לחינוך מהאוניברסיטה העברית, ושיהיה לנו בהצלחה.
תודה גם לך.
יום טוב.